אני מציג עכשיו את אדם. אני מקריא מה שכתבו לי. חוקר ופרשן בנושא כלכלה פוליטית. יושב ראש תנועת עם חופשי, מייסד העיתון חדשות זמן אמת והפודקאסט פולס פוזיטיב. אדם ייתן לנו פה הרצאה על בלקניזציה במזרח התיכון. אדם, תודה.
חברים, שמעתי קצת טלפונים פה, בבקשה, שימו על שקט, מי שיודע על מי אני מדבר, הוא יודע על מי אני מדבר. תכניס את זה לתיק, סתם. טוב, אני יכול להראות לכם חלק מההרצאה שהיא מאוד מאוד ארוכה, שאני עושה אותה כבר כמה חודשים. עשיתי גם שתי פרקים שלה בפודקאסט שלנו, פולס פוזיטיב. ההרצאה הזאת מדברת בעצם על הנקודה שאליה מכוונים אותנו כאזרחי מדינת ישראל, ובכלל את כל אזרחי העולם, ממש ברגעים אלה ממש. אנחנו עברנו מהשלב של התכנון לשלב הביצוע, וכרגע אנחנו עמוק בשלב הביצוע. אני רוצה להראות לכם את האנד גיים, שממנו המערכת מתחילה מחדש. את הדברים שהמציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע נבנים מולנו. יש פה שינוי מבני שקורה בשטח פיזית, במציאות שלנו. זה כבר לא עניין של תודעה, יש כאן שינויים מבניים ברמה הפיזית, שלאחריהם המציאות שלנו כאן, אם אנחנו ניתן לזה לקרות, חברים, בבקשה, טלפון על שקט. אני לא מפסיק לשמוע את הצלצולים האלה. אני רוצה שתהיו מאוד מרוכזים. אני הולך להתייחס רק לחלק של ישראל בתוך הדבר הזה. ההרצאה שלי מדברת על הרמה הגלובלית, השינויים ברמה הגלובלית, תחת הכותרת שנקראת סדר עולמי חדש. מתחת לזה, את שכבת הביניים שנקראת סדר אזורי חדש. אם אנחנו מתייחסים לאזור שלנו, זה המזרח התיכון, תחת מה שנקרא מזרח תיכון חדש. ובתוך כל האירוע הזה יש אירוע יותר משמעותי שנקרא סדר ישראלי חדש. אז בהרצאה המורחבת שלי אני מרחיב על שלושת הלבלים האלה, שלוש השכבות. היום אני אתמקד ספציפית בשכבה של סדר ישראלי חדש, מפאת קוצר הזמן, כי זאת הרצאה מאוד 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 ארוכה. אז אנחנו הולכים להתחיל, אני מבקש את הפוקוס שלכם, בבקשה שוב לבדוק שהטלפונים על שקט, כי אני רוצה שיאזינו גם לקטעים הרלוונטיים, ואנחנו נתחיל. אוקיי, אז הכותרת של ההרצאה, רואים טוב? זה מזכיר קצת, אני אזיז את זה?
כן, זה
יותר שקוף. אז עזרנו את זה טיפה לכאן, וזה יהיה פה. אנחנו רצים, שי? נעלם. צריך שמישהו יתזמן אותי. מי מתזמן אותי? תכף שי יבוא. 20 דקות בול. אז כל 5 דקות, מי מסמן לי שיעשי לי ככה עם היד, כי אחרת אתה מאבד את זה? אתה, כל 5 דקות, בסדר? יאללה, התחלנו. התוכנית הכללית, כידוע לכם, כחלק מהאג'נדה 2030, תאריך היעד הוא שבשנת 2030 המציאות שלנו תשתנה לחלוטין, אנחנו נעבור איזשהו איפוס, ריסט, גם ברמה הכלכלית, תחת מה שנקרא האיפוס הגדול. התוכנית הזאת קרמה עור וגידים במשך עשרות שנים, אבל היא התחילה את שלב הביצוע הממש מעשי איפשהו בשנת 2020, ובעצם אנחנו עברנו לעידן שאני קורא לו עידן הדיסטרקשן. אוקיי? זה אותו עידן שבו היה סדר מסוים, היה את מה שנקרא ההתנהלות הנורמלית הישנה, והחל משנת 2020 נכנסנו לתקופה שהיא הפוסט של העידן הקודם, וכרגע התקופה הזאת שלום לכולם, וכרגע אנחנו נמצאים בתקופה שבה מה שמאפיין אותה הוא disruption, disruption למה שנקרא המערכות הפוליטיות שלנו, שאנחנו רואים הרבה מאוד הפיכות, disruption למערכות הכלכליות שלנו, שאנחנו רואים קריסות של בנקים, אנחנו רואים מיתון, אנחנו רואים אינפלציה ואנחנו רואים דיפלציה. שלום. אנחנו רואים שיש לנו הפרעה גם ברמה של החברה שלנו, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד אירועים של מלחמות אזרחים, אנחנו רואים שאנחנו בחברות מאוד מקוטבות, אנחנו רואים שיש disruption ברמת האנרגיה שלנו, אנחנו רואים שיש disruption ברמת שרשראות האספקה, במזון שלנו. זה העידן שאנחנו נמצאים בו כרגע, ויש לו סיבה מאוד טובה. בקצרה, סדר עולמי חדש למי שלא מכיר, בסדר? רק כדי להראות שאנחנו לא מדברים פה על איזושהי קונספירציה, כותבות מעיתוני המיינסטרים שלנו, ישראל היום, דה מרקר, שזה הנוסף הכלכלי של הארץ, והשני זה בלומברג, אם אנחנו נסתכל כאן למטה, אוקיי? העיתונים המובילים בארץ ובעולם, אז אנחנו יכולים לראות הסדר העולמי החדש של ביידן. אנחנו יכולים להיכנס לדה מרקר ולקרוא על חזית אנטי-דמוקרטית, סין רוצה להנהיג את הסדר העולמי החדש בעידן ביידן. זה רומז לנו מה בעצם מאזן הכוחות שיש כאן, מי נגד מי, למה וכמה. ואנחנו יכולים לראות את טראמפ ביחד עם שי, ובעצם נשיא סין נגד ארצות הברית ואומר, אף מדינה לא צריכה להתנהל כאילו היא הבוס של העולם. בעצם יש כאן איזשהו מאבק על מי הולך לנהל את אותו סדר עולמי חדש שהם החליטו שכבר יהיה. אוקיי? עכשיו המאבק שלהם הוא מי הולך להוביל אותו. אם אנחנו יוצרים איזשהו סוג של ממשלה גלובלית רחבה, אם אנחנו ניקח את האום שלנו, אנחנו נעלה אותו שלב, אנחנו נהפוך אותו להיות סוג של ממשלה גלובלית שכזאת, בסופו של דבר צריך להיות ראש לדבר הזה. אז מי הראש הזה הולך להיות? הבחור הזה כבר לא רלוונטי, אבל זה יכול להיות או הבחור הזה, או הבחור הזה. אז בסופו של דבר, אנחנו נמשיך הלאה, סליחה. יופי. נעבור לכן...
Watch very carefully, because this prediction was made on the 22nd. Of September.
We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. I believe that a real path towards a genuine peace with our Palestinian neighbors can finally be achieved.
But this is what happened just 15 days later.
Okay. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האום שהייתה ב-22.9, ממש מספר ימים, שבועיים ימים לפני אירועי השביעי לעשירי שפקדו אותנו כאן, ובנימין נתניהו באותו נאום מחזיק שלט גדול שעל השלט הזה כתוב New Middle East. מזרח תיכון חדש. בהרצאה המלאה שלי אני מרחיב, פה אני רק עובר איתכם שנייה אחת כי הפוקוס הולך לצלול לישראל, אבל אני רק מרחיב לכם שהשלב האזורי שלנו בתוך הסדר העולמי החדש, שראינו קודם כל מי מנהל אותו, החלק האזורי שלנו, כמו שהולכים לסדר מחדש את אפריקה, וכמו שהולכים לסדר מחדש את אירופה, וכמו שהולכים לסדר מחדש את האזור של רוסיה, באזור הספציפי שלנו, הסדר העולמי החדש בא לידי ביטוי במזרח תיכון חדש. מי מקדם אותו? הבחור הזה. נתניהו לראשי רשויות. אנחנו בדרך לשנות את המזרח התיכון. לקראת שינוי המשוואה או המשך מדיניות ההבלגה של ראש הממשלה נתניהו, בשיחה שערך כעת נתניהו עם ראשי הרשויות בצפון, הוא הבהיר שאנחנו בדרך למערכה שתשנה את המזרח התיכון. זה לפני השביעי לעשירי. זה לפני השביעי לעשירי. זה ב-22 לתשיעי. בעצרת של האום, הוא כבר דיבר עם ראשי הרשויות, הוא כבר הסביר להם שאנחנו הולכים לשנות, והוא גם צייר קו אדום שמסביר מה התוצאה הסופית, איך זה הולך להיראות, נציג את המפה שבה אנחנו נראה איך הכל הולך להתחבר, פשוט הסביר לנו את המבנה הפיזי שבסוף האירוע הולך להתקיים. שבועיים לאחר מכן, כי החבר'ה בשכונה שלנו לא פריירים, הם הבינו מה הם צריכים לעשות כדי להימנע מהדבר הזה. אבל זה לא רק ביבי. החזון הזה של מזרח תיכון חדש התחיל עם הבחור הזה שמעון פרס, אחד ממייסדי ה-World Economic Forum, מייסד ה-World Economic Forum, מר קלאוס שוואב, שהקים אותו בשנת 71, ספד לשמעון פרס בלוויה שלו ואמר שהוא היה אחד ממייסדי ה-World Economic Forum ואחד מהמייסדים של המהפכה התעשייתית הרביעית. בטרמינולוגיה שלנו, במילים הלא מכובסות, זה עלייתו של הרייך הרביעי. פרס חלם, נתניהו הגשים. מזרח תיכון חדש. פרס התחיל, ביבי ימשיך. אם אנחנו נסתכל על הדרך שבה שניהם התחילו את הקריירה שהכניסה את ארצות הברית לישראל, ביבי נכנס לתמונה בשנת 95 אחרי רצח רבין, באותה תקופה שמעון פרס התמודד מולו. המצב שהיה כאן זה שארצות הברית נכנסה לתמונה, הביאה את הבחור הזה איתה, ובעצם שני הדברים, שני החבר'ה האלה, אחד מימין ואחד משמאל, הזיזו את רבין להציב אחד בתור ראש ממשלה, השני יהיה בסוף נשיא. הם העדיפו ללכת על הסוס הצעיר יותר, כי החזון הזה הוא חזון ארוך טווח, שהסוף שלו הוא ב-2030, פרס היה כבר מבוגר. אם אנחנו נסתכל על השנים שבהם הזיזו ראשי ממשלה אחרים, סביבות 2007, אחרי ההתנתקות, שהזיזו כאן שני ראשי ממשלה ונשיא. התוצאה הסופית שלהם הייתה שהוא חזר להיות ראש ממשלה והוא הפך להיות נשיא. זה אותם השנים, אחרי ההתנתקות, שאריק שרון הוזז, מיד אחריו אהוד אולמרט הוזז, ומיד אחריו הנשיא קצב הוזז. מי שהחליף את שניהם, זה שוב, הוא בתור ראש ממשלה והוא בתור נשיא. אז גם במקרה של רבין, גם במקרה של כל שאר ראשי הממשלה, אנחנו רואים פה יד נעלמה שנכנסת עמוק לתוך המדמנה הישראלית ודואגת לוודא שוב ושוב ושוב ששני דמויות המפתח האלה, ששניהם מכוונים לאותו מזרח תיכון חדש, אחד נראה לנו מימין, השני נראה לנו משמאל, מ-day one עובדים ביחד בשיתוף פעולה מאחורי הכלבים, ולמראית עין מול הציבור מציגים appearance שהם מתקוטטים אחד עם השני. הרגע שבו הם כביכול היו בשיא של הכיתוב ביניהם, היה מיד אחרי רצח רבין. מיד אחרי רצח רבין, הוא אשם בזה מצד אחד בחלקו, והוא אשם בזה מצד שני בחלקו. אבל אף אחד לא קישר ששניהם נהנו מזה ביחד.
הכרתי את הספר, אני מכיר גם פעם מהדברים, אבל הופתעתי שאתה כותב שאחרי 96, ששמעון פרס הפסיד במקרים את הנאום הבחירות, הוא היה בעליו בחשאי, חלקה. מה זה? כי תראו, הוא ראה... כאילו ראש האופוזיציה מובן בחשאי לשיחות על... והיה בא עם פאה ומשקפה. היו נסיעות לעיליות, הם התחפשו, היה בא עם אחד מעוזריו, בדרך כלל עם יום הבטר,
מחפשים, השבק היה מודע, חנין סיפר שאשתו הייתה מכינה משקה של שמעון, והיה מה לתדרך אותו בנושא ממזרח התיכון, פלסטינאים, ערפאת, וגם ביבי ביקש ממנו הרבה מאוד שירותים בנושא. וזה נעשה באמת בסופר סודית, שני הזדים סיפורי איך הדברים התפרצו, וזה לשם שמיים.
זאת אומרת, בכניסת פרס אמר לו, אתה לא ראוי להיות ראש ממשלה, הוא אמר לו איזה מין אופוזיציה לא אחראית אותה, ובנה להם
נפגשים בביתו של ראש הממשלה.
כוף החול, תודה רבה לך, פרופסור עזר.
חשוב לי שאני אעביר פה נקודה מסוימת. זה אחרי רצח רבין. בתקופה הכי מקוטבת שהייתה פה במדינת ישראל, שני החבר'ה האלה יכלו לעשות אחד משתיים. הדבר הראשון זה לזהות לאן המדיניות של הכיתוב, ההסתה, השיסוע, החברתי של אזרחי מדינת ישראל הובילו לזהות את הנקודה שבה הגענו למצב שבו נרצח כאן ראש ממשלה, לקבל את האחריות, והיות ושניהם חברים טובים לגמרי, לבוא ביחד, לחבר את הציבור הישראלי ולצאת לדרך חדשה שבה אנחנו כולנו הולכים יחד. במקום זה, הם העדיפו להסתחבק אחד עם השני. בסודיות, הם היו צריכים להתחפש בחסות השבק, שידע את הכל, ארגן את הכל, יזם את הכל, להיות מתואמים לחלוטין אחד עם השני, ועדיין להמשיך לסכסך בין חלקי הציבור השונים בעם. עד היום הם עושים את הדבר הזה, וחשוב לי שאנחנו נבין שמאחורי הקלעים האויבים הכי גדולים הם סתם פונקציה של המערכת שמשחקים משחק. הוא ואהוד ברק התחילו יחד בסיירת מטכ"ל, אחר כך הם הפכו להיות בסטיז, ברק היה שר ביטחון שלו, הם תכננו את המתקפה האיראנית כבר לפני 20 שנה ביחד. ועד היום הם עובדים ביחד. ובינתיים, משסים את כולנו. בואו נעבור לסדר ישראלי חדש, כדי שנבין רגע לאן מוליכים אותנו. הנשיא רובי ריבלין נאם נאום מאוד מאוד חשוב שנקרא נאום השבטים. את הנאום הזה הוא נאם בשנת 2015, בכנס הרצליה. הכנס הרצליה זה הכנס שמופעל כמה שנקרא אוניברסיטת רייכמן. רייכמן הוא אחד הסמנים הפרוגרסיביים המקדמים ביותר את האג'נדה. הוא הקים אוניברסיטה פרטית פה בישראל, שבאוניברסיטה הזאת אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, איך לחנך, מה. משם יצאת כל האינדוקטרינציה שאתם רוצים.
רייך.
מדויק. ושם אתם יכולים למצוא תארים מדהימים שיהיו מאוד בנפישל בעתיד, כמו קיימות וניהול, או קיימות ומגדר, או קיימות וכלכלה, או קיימות ופוליטיקה. קיימות. בעיקר עוזר לו להתקיים יפה, אבל האיש הזה אחראי על האינדוקטרינציה במדינת ישראל לכל מה שקשור לאג'נדה 2030 ולאג'נדה המאוד ספציפית הזאת. על הבמה שלו נמצאים כל בכירי המערכת הביטחונית, כל בכירי מערכת המשפט, כל בכירי המערכת התקשורתית שלנו, כל בכירי המשק שלנו וכל הבכירים הפוליטיים. נשיא המדינה עלה בשנת 2015 ובעצם דיבר איתנו על זה ש הוא בעצם מתכנן לעבור לסדר ישראלי חדש. אז בואו נראה רגע מה הכריז ריבלין בנאום השבטים. תהליכים דמוגרפיים ותרבותיים מעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית בעשורים האחרונים. מחברה מורכבת מרוב ומיעוט ברורים, לחברה מורכבת מארבעה מגזרים או שבטים מרכזיים שמתקרבים זה אל זה בגודלם. חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים וערבים. פה יש מניפולציה. המניפולציה מתחילה כאן. בעשורים האחרונים, החברה הישראלית משנה את פניה, מחברה מורכבת מרוב ומיעוט ברורים. אם אני לא טועה, יש כרגע 64 מנדטים לגוש מאוד מאוד מסוים במפה. אני חושב שהרוב והמיעוט מעולם לא נראו ברורים יותר בנושא הזה. אז אין כאן בעיה של רוב ומיעוט ברורים. הבעיה שיש לגבי הרוב והמיעוט הברורים הוא שלמיעוט ברור שהוא לא יהיה רוב גם בעוד 100 שנה. והסיבה מאוד מאוד פשוטה, שהוא לא מתרבה, ולעומתו יש חתך אוכלוסייה שמתרבה בצורה משמעותית. בשלב הזה מבינים לצערי שבמקום להמשיך להתרבות יותר מהצד שלהם, הם צריכים לדאוג שהצד השני יתרבה פחות. Okay, זה האופציות שמונחות על השולחן. פה אנחנו בעצם רואים את נאום השבטים שבו הוא מגדיר לראשונה את השבטים בישראל. חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים וערבים. בשנת 2016, בשנה הבאה בעצם, נאום השבטים מהווה את המצע הרעיוני לחברה הישראלית, ובהמשך לנאום הזה הוקמה תוכנית שנקראת תקווה ישראלית, שמטרתה היא היישום המעשי של נאום השבטים. תקווה ישראלית היא תוכנית של נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין לחיזוק הממלכתיות, בטח, ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המכתיבים את החברה הישראלית. זאת אומרת, יש גם תוכנית עבודה פרקטית, okay, שהשיקו אותה בשנה לאחר מכן. אז בשנה הראשונה הגדירו לנו שיש ארבעה שבטים, בשנה שלאחריה, בשנת 2016, הגדירו לנו איך אנחנו הולכים לקרב ביניהם, אז אנחנו כמובן מפוצלים הרבה יותר כשבטים. כי המטרה היא בעצם לחדד את השונות, להגדיל את המרחק, כדי שנוכל לבודד כל אחד מהשבטים האלה לקראת המבנה העתידי שאנחנו הולכים לעבור אליו. זה בעצם התחלתה של בלקניזציה פה בישראל. אבל איך עושים את זה? הוא גם הגדיר לנו את מנועי השינוי. שימו לב למונח הזה, מנועי השינוי. מה הכלי הפיזי שיקדם את תוכנית העבודה שנקראת תקווה ישראלית כדי להגיע למצב של ארבעה שבטים? וזה הולך לכלול יצירת שיתופי פעולה נרחבים עם משרדי ממשלה, קרנות, ארגוני חברה אזרחית, במטרה לקדם את השותפות הישראלית, בוודאי. דיברנו על זה, חשוב שוב לראות שהמונח פה הוא סדר ישראלי חדש, כי זאת הזווית הישראלית בתוך הסדר העולמי החדש. אוקיי? מנועי השינוי. אנחנו דיברנו על המונח הזה שנקרא מנועי השינוי. ריבלין הציג בנאום את מנועי השינוי שלדעתו יכולים לחבר בין השבטים השונים, או שלדעתו יכולים להפריד בין השבטים, לבדל בין השבטים השונים. אז מי הם מנועי השינוי? גוש השינוי, שהפך אחר כך למפלגת השינוי. לממשלת השינוי. בראשות ראשי ממשלת השינוי. החבר'ה האלה קשורים בברית שנקראת ברית האחים. מי שמכיר את כל האחוות וכל הדברים האלה, בני ברית, פרסונים וכן הלאה, הם קוראים אחד לשני ברדרס, כי זה ברדרו. הם התחילו את ברית האחים. שני החבר'ה האלה הושתלו, שוב, אחד מימין ואחד משמאל. באותה שנה, ב-2012, יש נאום שבו, ראיון ששואלים את יאיר, אתה הולך להיות מתישהו ראש ממשלה, והוא אמר, בעוד 10 שנים בדיוק אני ראש ממשלה. ועשר שנים אחרי אני ראש ממשלה. אותו ראיון יש גם לנפתלי בנט. שניהם ידעו שבעוד 10 בדיוק הם מתחילים את העבודה. אחד מתחיל מימין, אחד מתחיל משמאל, ובסוף הם נפגשים. זה סוס טרויאני, וזה סוס טרויאני. הם התחילו ביחד וסיימו ביחד כשהם חולקים את ראשות הממשלה, של ממשלת השינוי. בדיוק אותו דבר כמו שעשו עם ביבי ושימון. הם פשוט היו אמורים להיות הדור הבא שימשיך את האירוע. אבל זה לא אותו חומר. זה יש להם קצת בעיה שם. אז מנועי השינוי הם תנועת השינוי. תנועת השינוי התחילה פה בישראל כבר אחרי מלחמת יום כיפור עם מפלגת דש, שלפני שהייתה מפלגה הייתה תנועה. זה התחיל כתנועה לשינוי דמוקרטי, כי המטרה שלהם היא לשנות את הדמוקרטיה הישראלית. כי אם אנחנו ממשיכים בדמוקרטיה הישראלית כפי שהיא, יש רוב מאוד ברור לצד מאוד ברור, ולכן צריך לשנות את הדמוקרטיה כדי שהיא תתאים יותר לאנשים מהצד שבו היא לא משרתת אותה פתאום. אז זה התחיל בדש, זה עבר מתנועת השינוי למפלגת שינוי. וממפלגת שינוי זה הפך לגוש השינוי. מפלגת שינוי הייתה בראשותו של אבא שלי, יוסף טומי לפיד. אבא שלו לא הצליח עם מפלגה להביא את השינוי, אז יאיר אמר, אבא לא הצליח עם מפלגה, אני אעשה גוש. אז האבולוציה הזאת, זה שזה התחיל מתנועה, הפך למפלגה, עבר לגוש, והסתיים בממשלת השינוי. אלה הם מנועי השינוי שהיום נמצאים ברחובות שלנו, כי אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על קרנות, ארגוני חברה אזרחית, והשותפות איתנו כדי להביא את השינוי הזה. מה השינוי? את זה לא אומרים לנו. אנחנו כן יכולים לראות את אביב גפן עולה על במה, והוא אומר, רוצים שינוי! אבל לא ממש. אנחנו כן יכולים לראות את שמעון פרס עולה על הבמה ואומר, מזרח תיכון חדש, אבל לא אומר, מה מזרח תיכון חדש? כאילו, ומה החלק שלנו בתוך כל החדש הזה? האם השינוי הזה טוב לנו? אנחנו רוצים את השינוי הזה, רוצים שינוי אחלה, אבל איזה? בלקניזציה. מה זה בלקניזציה? בלקניזציה היא פיצול של אזור או מדינה גדולים לאזורים או מדינות קטנות יותר. בקיצור, כשיש לי מדינה של ריכוז כוח גדול מדי, אני בא עם פטיש 5 קילו, נותן לה בראש, ואז היא מתפרקת למלא ישויות תתי מדינות קטנות בתוכה. את התהליך הזה במזרח התיכון התחילו מסביבנו כבר לפני 20 שנה בערך עם מלחמת עיראק. טלפון אפגניסטן, אחר כך שנכנסו לעיראק, המציאות היום סביבנו היא שרוב מדינות ערב באזור, או המדינות המוסלמיות באזור, עברו את התהליך הזה כבר. סוריה הורכב והפכה להיות תתי מדינות, עיראק הורכב והפכה להיות תתי מדינות, לוב הורכב והפכה להיות תתי מדינות, אפגניסטן הורכב והפכה להיות תתי מדינות. כל המזרח התיכון עובר בלקניזציה, בימים אלה מצרים, השכנה שלנו, נפרדה מסיני והעבירה אותו לאיחוד השבטים, שזה 30 שבטים בדואים שקיבלו את הסמכות כקנטון בסיני. ומה שקורה כשאנחנו מדברים על היום הבא בעזה, זה מעבר למודל האמירויות, שידבר עליו עוד מעט מרדכי קידר, שמודל האמירויות זה קנטונים, במילה אחרת שהיה חבר'ה ערבים יותר מזדהים איתם. האמירויות זה קנטונים שמתאימים לאסלאם, קנטונים זה שבטים בשפה של היהודים.
פובליק.
אז מה שקורה כאן זה שיש ניסיון לייצר בלקניזציה, לפרק את מדינת ישראל, אנחנו כבר יודעים בדיוק לכמה קנטונים. כי ריבלין הסביר לנו איזה קנטונים הולכים להיות. אחד של ערבים, אחד של חילונים, אחד של דתיים לאומיים, ואחד של חרדים. אז אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך. עכשיו, בואו נחזור אחורה לשישי לעשירי. יום לפני השביעי לעשירי. באותם החודשים בסמוך לשביעי לעשירי, אותם החודשים ואותם השבועות, אנחנו במדינת ישראל היינו באחת מהנקודות המפוצלות ביותר שהיינו בהיסטוריה. השיח בתקשורת, דגמתי קצת, אתם יכולים לראות מלא, פשוט אני יכול לעשות מצגת שלמה רק מזה. אבל כדי להמחיש, גלובס, שתי מדינות לעם אחד. סקר גלובס מראה שהציבור הישראלי יכול להתמקם בקלות בשתי מדינות, אחת ישראל החילונית, שליבת ערכי הדמוקרטים ליברליים, ויהודה, המסורתית דתית שליבת ערכי היהודים. אז פה כבר אומרים לנו, הנה בוא נחלק אותך לשתיים. מדינת יהודה ומדינת ישראל. אחת בירת תל אביב, אחת בירה ירושלים. אוקיי. תוכנית ההיפרדות. שתי מדינות לעם אחד. לאחרונה התעורר דיון ביוזמה לחלוקת הארץ. פעם היו אומרים לך, יחלקו את ירושלים. אנשים פה היו ברחובות. היום אומרים לך, לחלוקת ישראל. הולכים לחלק את ישראל. וכולם ישנים ודומים. אף אחד לא מבין בכלל מה מדברים איתו. ממשיכים להסביר לנו איך זה ייראה. דמרקר, שוויץ של המזרח התיכון. אנחנו נהיה שוויץ של המזרח התיכון. אני לא שוויצרי. סיפרו לנו שעזה תהיה סינגפור. כך סינגפור עם החבר'ה שם. אז זה לא עובד פה הסיפורים האלה. שוויץ של המזרח התיכון, חלוקת ישראל לקנטונים, תחזק אותה, ברור. בואו ניקח מדינה חזקה ועוצמתית. אחת הכלכלות המובילות בעולם. חברים, בבקשה, השתק על הפלאפון.
אני אמרת,
רציתי להגיד לך שיש
לך
11.9. תודה. 9-11, שנייה. שימו לב רגע. חלוקת ישראל לקנטונים תחזק אותנו. המטרה פה היא לקחת מדינה חזקה, עם צבא חזק, יכולות גרעיניות על פי מקורות זרים, וכלכלה גדולה מאוד, אמורה להיות השמינית בעולם. מדינת ישראל היא ממשיכה במסלול המאוד ספציפי שבה היא נמצאת גם מבחינת ילודה, גם הכל. ב-2050 אנחנו מדינה עם 24 מיליון אנשים, כלכלה מספר 4 בעולם. את זה אף אחד לא סיפר לנו. שוכחים להזכיר את הפריט השולי הזה. המטרה היא להחליש את ישראל, לפרק אותה לקנטונים, ואז הם מסבירים, קנטונים הם כלי ממשל טוב לטיפוח חיים דמוקרטיים, ברור, וכור ריתוך. חברתי אזורי. חלוקת ישראל ל-25 קנטונים, שימו לב, ושמתוכם 20 יהודיים ו-5 ערביים. אז יהיה פה 20 קנטונים שבהם התחלקו חילונים, דתיים לאומיים, חרדים וכן הלאה. דרוזים גם יקבלו קנטון. אני לא יודע אם שמתם לב למה שקורה עכשיו עם הדרוזים. הדרוזים זה דת ללא שאיפות לאומיות, בהגדרה. זאת ההגדרה של הדרוזים. היום, מה שקורה זה שהדרוזים התחילו לפתח שאיפות לאומיות. הם בתוך מהלך גדול מאוד, מי שעוקב אחרי העבודה של דרוויש חליפה חבלי היקר, רואה בדיוק עד כמה הם בתוך זה לגמרי, והם הולכים לקבל גם את הקנטון שלהם, קבלו את התת מדינה שלהם. אז יהיו 20 כאלה לנו, ועוד 5 כאלה לאוכלוסייה הערבית בישראל. יפרקו אותנו למחוזות שונים. אז המבנה הניהולי שלנו משתנה. איך זה הולך לראות? הנה, זה הכל מולנו. מראים לנו את הכל, מספרים לנו הכל, הכל מול העיניים, כל יום. בסדר? זה מה-28 לשביעי, זה לפני עד השבועיים. אוקיי? כל שבוע-שבועיים יש כתבות בנושא. תוכנית אסטרטגיה חדשה, תחלק את המדינה ל-28 אזורים. וואלה. נשמע קצת כמו ה-25 קנטונים האלה, לא? התוכנית החדשה שמקדמת המדינה 28 אזורים, כל אחד יספק את כל צורכי התושב, זה אומר מעבר למודל של 50 minute cities. תחפשו את המונח הזה, כי אני לא יכול להרחיב עכשיו, כי אני צריך לסיים בו. זה אומר שאנחנו הולכים לחיות בתוך ערים סגורות, כלואות, שאתה לא יכול לצאת מהן עם תעודת תושב, אתה תצטרך דרכון בתוך המדינה שלך כדי לעבור ממחוז למחוז, תחת מעטה של אגרות גודש, שנכנסות לתל אביב, יציבו לנו פוסט-צ'קים כאלה בכניסה לתל אביב וביציאה ממנה, ולנו יספרו שזה בגלל אגרת גודש, אז אתה צריך לעבור ולשלם כרטיס כדי להיכנס לעיר, אתה משלם להם מס, אז זה שאתה נכנס למחוז שלהם. כל המבנה פה הולך להשתנות, ואנחנו אחרי אירועי השביעי לעשירי, ממש נשמח שזה יקרה. כי אנחנו נרצה שיש שערים צהובים גדולים בכניסה לעיר וביציאה ממנו. למה? כדי למנוע אקט של חדירה לבפנים, אבל אף אחד לא יודע ככה כך לצאת החוצה. זה כל סיפור.
שתי מדינות לשני עמים, שתי מדינות לעם אחד. לא לנהל את חייהם ולא לכפות עליהם את הדגל שלנו ואת התרבות שלנו.
ביבי, החזון שלך התממש. ליברמן, סוף לשלטון החרדים.
מפתיע הסוף. זה תשדיר בחירות מקמפיין הבחירות הקודם. לפני שבכלל היו הבחירות כבר לפני יותר משנתיים, שלוש. זה התשדיר שהפיקו מפלגות משמעותיות של גוש השינוי, של ממשלת השינוי, שבה הם הסבירו לנו. אם תעקבו פה אחרי כל פריים, דרך אגב זה השקף האחרון ואני כבר עושה. אם תעקבו פה אחרי כל פריים, אתם תראו שכתוב עיר, ירושלים, בני ברק, תל אביב, כי מסבירים לכם. איזה מחוזות הולכים להיות, פשוט צלם לכם את כל התמונה. אומרים לכם את זה בפנים, בקמפיין הכי גדול שקיים, תקופת בחירות, זה היכולת של הממשלה לקבל את הפוקוס של אזרחי המדינה לפרק זמן של מספר חודשים, בתקציב של מיליארדים, עם שעות צפייה שהן רק לזה, כדי להעביר את המסר העיקרי שלה באופן הרחב ביותר לציבור. אנחנו פשוט לא מקשיבים. כדי להימנע מהנקודה הזאת, כדי להימנע מהאנד גיים הזה, כדי להימנע מהפירוק, השיסוע והפיצול שקיים רק בחברה, כי ביניהם הם יושבים בכיף בסלמה שלהם. אנחנו צריכים להתנתק מהם, לא אחד מהשני. הם הבעיה. הארץ היא טובה, העם הוא טוב. הם הבעיה. אנחנו צריכים לוודא שזה לא חודר אלינו. ולוודא שאנחנו נשארים יחד, כי התוצאה הסופית, וזה משפט אחרון, היא שביום שאחרי יכול להיות פה שתי אופציות. האופציה הראשונה היא שכל המזרח התיכון מפורק, אבל ישראל מאוחדת. ואז יש לנו leverage ענק על כל האזור הזה. או שכל המזרח התיכון מפורק, וגם אנחנו, ואז אנחנו לא שונים מלבנון, ולא שונים מסוריה, ולא שונים מעזה, והמצב שלנו יהיה הרבה יותר גרוע. אז תלוי רק בנו. מקווה שהיה לכם...